שלום לכולם. אני רוצה ברשותכם לפתוח בשתי השלמות למה שהיה בימים האחרונים אתמול, ולהתחיל את סוגיית הגמרא הראשונה היום. ראיתם שהיא סוגיה גדולה, נתחיל בחטיבה הראשונה, נסיים אותה לא לגמרי, כלומר לא כל מה שיש בה נסיים עכשיו, מה שהוא משמעותי להתחלה נעבור ליחידה השנייה, ואז עוד פעם נחזור ונקרא את הסוגיה ונקשור את הכל ביחד, בסדר? אז עוד פעם נתחיל מהשיבוד של המשנה שלנו בתוך מסכת נזיקין, אותה הערה של ראשונים שיש ללמוד את המשנה שלנו יחד עם משניות מבבא קמא, דברים שדיברנו בלימוד אתמול, כשלא מספיק הערנו על כך שהראשונים מציעים לקשור את המשנה שלנו למשניות שונות באותו פרק, מה שבעצם מסרטט פרשנות שונה של אותם ראשונים למקרה של המשנה שלנו, וממילא להבנת היחלוקו מה בדיוק עומד פה על הפרק. התוספות הציעו לקשור למשנה פשוט אחת שלפניה, נכון? זו הייתה ההצעה של תוספות. תוספות אומרים איידי דאיירי בגוזל בתרא, מחלוקת מסורת ובעל הבית, וקטני במעצד, הרי אלו שלו, וקשיל הרי אלו שלו, הרי אלו של בעל הבית, שזה פשוט המשנה האחרונה במסכת בבא קמא, אחת לפני המשנה הזאת. תניא הכי נמי דיני חלוקות, כן, שאיך תוספות מתארים בשפה שלהם מה המכנה המשותף בין המשנה הקודמת למשנה הזאת? אנחנו קוראים לזה דיני חלוקות. הייתי אומר שאני חוזר למשנה בבא קמא ואני שואל את עצמי, איך הייתי מתאר לעצמי את הדין שנאמר שם שנסורת נגר הוא בעל הבית במעצה עליהם של הנגר? איך הייתם מתארים את זה? למה זה של הנגר? כי בעל הבית לא מקפיד בזה, זה שעיריות שהוא מראש לא תכנן לקבל חזרה. אני לא הייתי מתאר את המשנה כמשנה של חלוקה, שכאילו מחלקים ביניהם את העץ. השימוש הזה בלשון של דיני חלוקות היא קצת מפתיעה, לא ביחס למשנה שלנו, ביחס למשנה הקודמת. או הייתי אומר באופן הבא, התוספות בחרו את התיאור של משנת בבא מציע שמתאר את חפץ שמחלקים אותו בין שני אנשים שהם רבים עליו, הם כאילו מתארים שגם בבבא קמא זה כאילו הנגר ובעל הבית מתחלקים צריכים להחליט איך מתחלקים. הם קוראים לזה דיני חלוקות, זה השפה שהם משתמשים בו. שהולכים לתוספות ראש, אומרים משהו על התוספות ראש, בכלל כל נושא הקבוצים של תוספות. בואו נעשה פרומו, היום מתחיל בישיבה שיעור מבוא לספרי גאונים וראשונים, מי שרוצה, זה שיעור מכללה אבל הוא פתוח לכולם, מתחיל בשתיים ורבע, אז שם באחד מהשיעורים בעוד איזה חמישה חודשים יסבירו יותר על כל נושא הקבוצים של תוספות. אני אסביר לכם הרגל אחת את העניין, ובכלל בלימוד של הראשונים נקפיד לתת לכם גם הבנה טובה, מבואות קצרים של מים הספרים, מי המחברים, מה היחס ביניהם וכו'. אז בקצרה, התוספות זה חכמים שהם פועלים כקבוצה, לא חכמים בודדים, זו קבוצה של חכמים שפועלים בצרפת ובגרמניה במאות 12-13, ואחד מהדברים הבולטים שמאפיינים אותם הוא שבשיעורים שם הרבנים היו דלים עם התלמידים במשותף בשאלות, בעיקר של יחס בין סוגיות, ואת התורות היו כותבים לא הרבנים אלא התלמידים. רוב התורה של בעלי התוספות זה תורות של רבינו תם והרי, ואת התוספות עם עצמם הם לא כותבים, כותבים אותם התלמידים שלהם. וכך בניגוד לכתיבה של חכמי ספרד, שהחכמים בעצמם כותבים כתיבה אישית, הרי מיגש כותב בעצמו את החידושים על השעס, הרמב״ם כותב את החידושים על השעס, גם בספרד הנוצרית, בקטלוניה, הרמב״ן כותב בעצמו את החידושים, הרשב"א כותב בעצמו. בעולמם של בעלי התוספות, זה בכלל עולם האשכנזים בצורה יותר רחובה. נכון, בית המדרש לומד כבית מדרש, התלמידים מסכמים, מה שמוליך לריבוי של כתיבה, כי שיעור אחד מוציא יותר מסיכום אחד, לא יודע כמה, יותר מסיכום אחד. זה כמובן יוצר בלבול מאוד גדול, מי אמר מה, מי אמר מו, כי זה כאילו מחברות שמתגלגלות שם בין כולם. בסופו של דבר בגדול היו הרבה מאוד קבצים של תוספות, כשהקבצים האלה בעיקר עברו שני שלבים. השלב הראשון הוא התלמידים שישבו בפועל לפני גדולי בעלי התוספות ולמדו ישירות מפיהם, זה הקבצים הקדומים. הקבצים האלה מטבע הדברים פחות ארוכים, הם יותר ארוכים, יש בהם הרבה פעמים גוף ראשון, שני, כמו ממש תחש איך האדם עומד לפני רבו. הרבה פעמים יופיע בהם ראשי התיבות מם רש, שזה מפי רבי, שהכוונה לומר אני כותב את הדברים אבל שמעתי אותם מהרב, כלומר זה לא התורות שלי. בשלב שני שבעלי התוספות, מה שאני מתאר לכם הוא נכון עד הרי ותלמידיו, שזה תחילת 113, סביבות 1210-15-20, משהו כזה. השלב הבא של התוספות הוא לקחת את הקבצים הקדומים ולהתחיל לערוך אותם. לערוך אותם אומר לקצר אותם או לסגמן אותם יותר טוב. והקבצים המאוחרים שבעלי התוספות הם כבר, הם בדרך כלל בסיס קובץ קדום, הם קבצים שמישהו ערך אותם. רוב התוספותים הנתפסים על הדף הם קבצים מאוחרים. עכשיו השתמרו לנו בצד התוספותים שנתפסו על הדף. תוספות ישנים זה הכוונה קובץ של תוספות שלא יודעים של מי הוא. עכשיו אני אומר במבוא הכל יוארך יותר ואני אסביר, אבל בפועל יש לנו לכמה מסכתות גם קבצים קדומים שהשתמרו. למותר לציין כתלמידים שאמונים על חזרה לראשוניות של הדברים, שאנחנו מבינים למה אנשים עורכים. במיוחד תזכרו בימי הביניים הכל מועתק בכתב יד. מגמת הקיצור היא מגמה מאוד בולטת בכל ספרות הראשונים. כמעט כל ספר גדול צריך שיהיה לו תקציר. את הגמרא, אפשר לומר התקציר של הגמרא יהיה הריף. יש מסורת לימוד שהוא לומדים ריף בישיבות בימי הביניים. לחיבורים הגדולים האחרים דרש בה כותב תורת הבית הארוך, תורת הבית הקצר. מה בעיקר משתמשים בקצר? מה היום כולם החזיקו על השולחן? תערוך. זו תופעה שלמה שכמו במבוא זה יובר יותר. ענייננו, יש לנו לעתים קבצים קדומים שהעיון בהם הרבה פעמים שופך אור על דברים שפחות ברורים התוספות, עם מבט אחר. יש גם קבצים מאוחרים. כן, למסכת שלנו, אם אתם רוצים להגיד בקובץ מה הם שמו, אני עוד לא בדקתי מי התוספות על הדף. איפה אני אבדוק? פרופסור אורבך, יש לו ספר שנקרא בעלי התוספות. יש שם פרק גדול, פרק שישי בספר, שנקרא התוספות שלנו. הוא עובר מסכת מסכת, הוא מנסה לזהות איזה תוספות אתה לומד. פה בקובץ הם שמו תוספות ראש ותוספות ריד. כשתוספות ראש, הראש הוא חכם דווקא מאוחר מבעלי התוספות. הראש חי בסוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-14, הוא שייך לתקופה המאוחרת. אבל התוספות שלו, בגלל שהראש הוא לא צרפתי, אלא הוא יקה, הוא גרמני, אז היקים נבדלים מהצרפתים בתכונה מאוד בולטת. הצרפתים אוהבים לדבר חופשי, והיקים אוהבים להעתיק במדויק, כי הם יקים. הדבר הכי בולט אצל ספרי ההלכה של בעלי התוספות היקים זה שהם מצטטים במדויק, וזה לשונו עד כאן לשונו. אתם מכירים אולי כמה חיבורים כאלה? זה ספר אור זרוע מוכר, זה החיבור הכי גדול שבעל תוספות האשכנזי, כולו העתקות של זה לשונו עד כאן לשונו. הוא מצטט במדויק הרבה מאוד. הצרפתים מדברים כל הזמן חופשי, הם מדברים בצרפתית בקיצור, כן? וככה גם נראה הראש בתור חכם שגדל בגרמניה, והראו שהוא מעתיק מילה במילה מקבצים קדומים. וכך יוצא שאתה מחזיק קובץ מאוחר שיש בתוכו יסודות שהם טקסטים שהם קדומים יותר. השלישי שיש כאן, זה השני סליחה שיש כאן, זה תוספות ריד, שהוא בכלל חכם בעל תוספות יוצא דופן מיוחד. הוא חי באיטליה, שמו רבי ישעיה דה טרני, מהיר טרני. הוא מאוחר, הוא 113, הוא עצמאי לגמרי בחשיבה, כלומר הוא מכיר את התורות של בעלי התוספות, הוא מדבר כמוהם, אבל הוא לגמרי לא שייך לשום אסכולה, הוא בפני עצמו. אחד מהדברים שבולטים אצלו, שהגיעו לנו כמה וכמה מהדורות של הכתבים, הכוונה, הוא לימד בבא מציע כמה פעמים, או כתב איזה כמה פעמים, אז יש כמה מהדורות. בתכונות נפשו הוא תמיד חוזר בו, שהוא כותל תורות, הוא כותל גם את עצמו, הוא חולק על עצמו הרבה. מזכיר מאוד עוד חכם בימי הביניים שכל הזמן חוזר בו, שזה הרייבד, ויש דמויות כאלה, וזה תוספות ריד, הוא כאילו מחוץ לשבלונה. בסדר, אז התוספות ראש זה קובץ נוסף של תוספות מקביל. תוספות ראש במקרה שלנו, מי שיצא לראות את זה, תוספות ראש מביא תירוץ דומה של התוספות, אבל תראו איך הוא אומר אותו. התירוץ השני אומר ככה, כמו תוספות, בעוד משום שלאל אומר מה שהחרש מוציא במעצד הרי אילו שלו, ובקשיל של בעל הבית אלו נדיין חלוקה חינם מקטן יחלוקו. כמו תוספות, זה משניות של חלוקה. אבל תראו מה התירוץ הראשון, ויש לומר שזה בגוזל ערב בניין גזלות, וכאן נמי באים לגזול זה את זה. מה בעצם הוא עושה? הוא לוקח את המשניות של בבא קמא וצובע בהם את הצבע של משנת בבא מציע. ובעצם הוא שואל את עצמו שאלה המתבקשת, נדבר על זה היום בהרחבה בהמשך, ניסיון להבין מה קרה פה. כלומר, איך יכול להיות מקרה ששני אנשים מתבקרים וכל אחד טוען זה שלי? איך זה יכול להיות? איזה רקע זה בא? כאן בא הראש ונותן לנו קריאת כיוון. מה קריאת כיוון שלו? שאחד אומר אמת והשני משקר. טוב, למדת הגמרא, נראה שיש דיון שלם, או שאולי המקרה הזה יכול להיות ששניהם אומרים אמת. כלומר, יכול להיות שמה? ששניהם הרימו אותו בבת אחת, אבל הראש לפחות, שאתה קורא אותו, הוא לא רק מחבר במשנות בבא קמא. הראש כאילו אומר, איך לקרוא משנה כזאת? אני במשנה הזאת חושד שאחד מהם גזלן, להיות ואתמול הסברנו מה מיוחד המקרה הזה, שכל אחד הוא גם טוען וגם ניתן, אז לכן הוא אומר, כל אחד חשוד שהוא גוזל מהשני. כלומר, אני עומד מול גזלנים פה. אני עומד פה מול מקרה, ואני אומר לעצמי, אחרי, תבינו גם מה תנועת הנפש של דיין, או ששאל, מה הפתרון שאני עושה? הפתרון בין היתר הוא נגזרת של הערכה שלי, של מה הבעיות שעומדות פה על הפרק. המשנה הזאת, כאילו אומר לנו הראש, היא בתוך החטיבת המשניות. אני דיברתי אתמול איך היא התחלת חטיבת המציאות. מה אומר הראש? היא עדיין חלק מ... יש לה צליל של חטיבת הגזלנים. כי כשהדיין, אנחנו עומדים מול המקרה הזה ושוברים את הראש, מה עושים? כן, עומדים פה שניים שתועלים אותו דבר, אז אני נלחם בגזלנים. אז תבינו, ללחם בגזלן זה שונה לגמרי מי ליישב קונפליקט. כלומר, גזלן הוא אדם שמאיים על החברה, אנחנו צריכים איכשהו לשבור אותי. זה יוצר מצב שונה לגמרי. לפי הצליל שהראש יוצר, אני ניגש למקרה הזה כשאני מטפל בגזלנים. זה שניהם מקשרים לבבא קמא, שלא איך לקשר. תוספות אמרו גם בבא קמא מתאר איך מחלקים. הראש אומר, בבא מציע מתאר טיפול בגזלן. יש פה המקרה מתואר כמקרה שאני ניגש אליו עם חשד רציני שיש פה גזל במקרה הזה, רק שאני לא יודע מי הגזלן. ככה מתאר את זה הראש. בעולם של בעלי של ראשוני קטלוניה, קטלוניה זה פורדים ברצלונה, בסדר? אל תבלבלו אף פעם בין הספרדים ובין הקטלונים, בסדר? גם ריאל מדריד וברצלונה זה מלחמת עולם בין תרבויות, בסדר?
מדברים שפה.
דיברנו על זה שנה שעברה בזמן קיץ, כשלימדנו פעם יצא לדבר חכמי קטלוניה מול אל-אנדלוס, אז איכשהו יצא שבאותו שבוע במונדיאל דיברו על נבחרת ספרד, איך משחקים אנדלוסים וקטלונים באותה נבחרת עם אותו דגל. אז לא נפתור את הבעיות הלאומיות של ספרדים, אבל הרמב"ן ובית מדרשו הם קטלונים. אין ביניהם שום קשר לחכמי ספרד הקלאסיים, שזה הרמב״ם, רימי גש, בשמואל הנגיד, לעולמות אחרים, גם זה יובהר במבוא. בסדר, בכל מקרה, הרמב״ן עובד בדרשו, גם הם רוצים ללמוד עם בבא קמא, אבל הם מחליטים ללכת למשנה שלישית. כדי איזה משנה מציע הרמב״ן? איקה לפירוש שאומר הרמב״ן, זה משום דתנא בפרק הגוזל יישבע כמה רוצה ויטול, תנא נמי אחי שניים שהם נשבעים ונוטלים ולא שני דיני מציאה תחילה. הרמב"ן מדמה את זה למשנה של נשבע ונוטל. ככה מדמה את זה הרמב"ן. משנה, יש לך זה באמצע פרק י'. כלומר, התוספות חיברו בצורה הכי קלה למשנה הקודמת, זה הכי קל. הרמב"ן הולך למשנה ג', המכיר כליו וספריו ביד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר. זה קרה פעם, מקרה כמעט דומה לאמא שלי. אמא שלי והורים שלי פרצו לבית כמה פעמים וגנבו לה. מה גונבים גנבים, אתם יודעים? תכשיטים, כן, דברים שאפשר להיפטר בהם בקלות תמורת כסף, כי בדרך כלל זה חבר'ה שרוצים מזומנים מסיבות רעות, סמים וכו'. יום אחד היא הולכת במאה שערים ועוברת ליד חנות תכשיטים, וחלום רבה, התכשיטים שלה
כאן
כבר מספר,
כן,
כן. יפה, זה גם משנה. מכיר כליו וספריו ויד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר. פה יש תוספת שהוא שזה אצלו, יש סיכוי טוב שהוא ידע שהוא קונה רכוש גנוב. אני אוסיף לכם גם שרכוש גנוב בדרך כלל נמכר ביותר יותר בזול, כי למה שבן אדם יקנה רכוש גנוב, יסתבך עם החוק, אם זה אותו מחיר. היא נכנסה פנימה, והוא לא הופתע בכלל לשמוע את הטענה, הוא מכר לו אותם חזרה, אבל בזול. הוא בגמרי לא הופתע. זה ברור שהבן אדם הזה עובד עם גנבים. זה ברור. עכשיו היא יכלה תיאורטית, ועכשיו הוא ייכנס למצב שלה, יכלה תיאורטית להביא על המשטרה, היא עדיפה, ויש גנבים היום, יש לי שכן שפרצו אליו, קחו אליו כבר הגנבים, הם מציעים לך לפעמים נסקרה, אני כוח החזרת הדברים שלך. כאילו, מה הם רוצים סך הכל? הם רוצים כסף, ואתה רוצה את החפצים שלך, מי שבטח אם זה משהו עם ערך סנטימנטלי. קיצור, זה ממש המקרה. אז מה כתוב פה? יישבע לו הלוקח כמה נתן, הלוקח נשבע כמה כסף הוא שילם לגנב, ויטול. כלומר, והוא כנראה משלם לו. לא נדון עכשיו למה אתה צריך לשלם לו, הרי זה נגנב. ואם לא, לא כל אמנו וכו'. מה הרמב"ן, פה יש הישבה? אצלנו יש הישבה. כמעט הייתי אומר, התוספות שמו את הדגש על היחלוקו, ומה הרמב"ן שם את הדגש על?
על השבועה.
אנחנו כמובן, מה שיעסיק אותנו בלימוד, וזאת שאלה שסוגיית הגמרא מביאה בה כמה וכמה הסברים, זה הצירוף בין היחלוקו והשבועה. והתוספות שמו את העין היחלוקו, הרמב"ן שם את העין על השבועה, אבל זה לא רק זה. רמב"ן, כשהוא מתאר את זה כמו השמה, זה נשבע ונוטל. מה זה נשבע ונוטל? בואו קצת מושגים. רוב שבועות התורה, כל שבועות התורה, סליחה, רוב השבועות הם נשבע ואינו משלם. זה שבועות שהודפות טענות. שלושת השבועות דורייתא הם ראשי תיבות, שמע, שומרים, מודה במקצת, מה השלישי? עד אחד. אלה שלושת השבועות דורייתא, הם כולם נשבע ואינו משלם. יש משנה בשבועות, פרק שביעי, רשימה ענקית שנשבע ונוטל. אנחנו נלמד את זה לסוגיית הפתיחה, כי הגמרא מביאה שבועה אחת משם, שבועה בין החלבני על פנקסו, נדבר על זה שם, בסדר? והשבועת נשבע ונוטל היא מניחה שיש אדם שמוחזק ברכוש, בנסיבות מסוימות חז"ל מאפשרים לך מה לעשות? ליטול באמצעות השבועה. בנסיבות מאוד מיוחדות, יש שם רשימה מאוד מאוד ארוכה, וכל אחד יש את ההסבר שלו למה ומדוע. בהקשר שלנו, לשים את כל הכסף על השבועה, ולהשוות אותו לשבועת נשבע ונוטל, הוא קריאה מסוימת של המקרה שלנו. כי אחת מהשאלות המרכזיות שצריך לשאול אצלנו, ונעבוד על זה גם במסגרת הסוגיה הכללית של מומו למותר וספק, הוא הוזכר אתמול בתוספתא שהמוציא מחברו עליו הראיה. ואם אדם מוחזק בחפץ, אם אתה רוצה להוציא ממנו, מה אתה חייב לעשות? להוכיח שזה לא שלו. מה שאתה צריך לעשות? מה הניתוח שלנו את מקרה ששניים אוחזים בתלית? מי המוחזק?
שניהם
מוחזקים בכמה? כל אחד מוחזק בחצי. אם זה ככה, אתה לא יכול להגיד שזה שבועת נשבע ונוטל, כי אתה לא לוקח ממנו כלום. אתה בעצם, מה בעצם אמר פה אוריה? אני מוחזק בחצי, עכשיו מסיבה לא מובנת, הרי לכאורה לפי דברי אוריה, אם רוצים לחבור עליו הראיה, לא הייתי צריך להישבע, נכון? כי אני משאיר אצלי מה שכבר אצלי, אצלך יש חצי שני, הוא נשאר אצלך. הפעלת השבועה תחייב מבט אחר. לבוא לדבר על השבועה כנשבע ונוטל, היא מניחה ניתוח אחר של המציאות, שבעצם כשאדם מחזיק בתלית, ההחזקה בחלק מהתלית היא בעצם החזקה, כל אחד מהם מוחזק לפי התיאור של הרמב"ן, ככה זה נראה בכל. ולכן כשאנחנו עושים פתרון יחלוקו, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מפקיעים חצי מכל אחד מהם, ואז אני יכול לדבר במונחים שיש פה נשבע ונוטל. תיאורטית, כמובן, יכולתי לומר שיש גם ניתוח שלישי של המציאות. לא ששניהם מוחזקים בכל, לא ששניהם מוחזקים בחצי. אולי זה שכל אחד רב עם השני על המוחזקות, מה זה אומר? שאף אחד לא מוחזק. וגם זה אומר, מה זה מוחזקות? שאתה מחזיק במשהו והשני מתווכח איתך ואומר כולה שלי, זה מוחזקות? אבל יכול להיות שזה מצב של אפס מוחזקות. כמובן, כל זה משפיע על הבנת לא רק השבועה, אלא גם על הבנת היחלוקו, כי היחלוקו של אוריה, איזה מין יחלוקו זה? פשוט מאוד, הם מוצאים בכל עבר היה, כל אחד מוחזק בחצי. מה אוריה יהיה חייב להסביר? מאיפה באה השבועה? לפי הרמב"ן, היחלוקו הוא לא יכול להתבצע מאליו. כי כל אחד מוחזק בכל, אז כנראה שהתפקיד השבועה הוא לאפשר את החלוקה. הרמב"ן הוא חלק ממנגנון היחלוקו, בניגוד למה שאוריה אמר שהשבועה הוא מנגנון נפרד לגמרי. אם אני אומר שאף אחד לא מוחזק בשום דבר, כי מה זה מוחזקו כשאתה רב עם בן אדם אחר? אם זה כך, אז היחלוקו לא טבעי, זה יחלוקו מסוג אחר לגמרי. הדברים האלה יצוצו יותר תוך כדי לימוד הסוגיה, הכיוונים האלה, אנחנו נראה שאותו פתרון יכול להיקרא מכמה זוויות וראשונים, וגם מתוך הסוגיות עולה אולי הבנה שונה של אותו פתרון. מה שאני מסכם הוא שהדיון הזה הוא לא דיון ספרותי, למה זה נמצא פה? ובסופו של דבר ההצעות הקטנות השונות האלה של הראשונים הן הצעות שהן מאירות בצבע שונה את ניתוח המקרה, ועם אלה גם את הדגש את הסם על הבנת היחס בין החלוקו והשבועה, שאתם כבר כולכם יודעים שזה המקום יחיד בכל השעס שפותרים קונפליקט באמצעות צירוף הזה של החלוקו ושבועה. זה המקום היחיד שזה נמצא. אני חוזר לדברים שאמרתי אתמול, אני רוצה לחשוב שזה נמצא רק פה, כי רק פה כל אחד הוא גם טוען וגם ניתן. זה מה שיש פה. הרב יעקב במשמת המשנה, יצא למישהו להגיד את הקטע שלו?
כן.
מה בעצם הרב יעקב מציע שם? הרב יעקב אומר שהיה אפשר לקרוא שניים אוחזים בטלית יחלוקו, זה נקרא טוב טקסטואלית, זה אחלה משפט, נכון? שמה בעצם השבועה עושה? שאני נשבע שאין לי בה פחות מחציה, זה מנטרל את מה? שמו איך הרב יעקב מפרש. הרב יעקב אומר שכל אחד צועק כולה שלי, כולה שלי, אי אפשר לחלק. למה אי אפשר לחלק? כי כל אחד צועק שזה הכל שלו, איך אתה לוקח לי חצי, כולה שלי, אתה לוקח לי חצי, איך זה יכול להיות, כן? זה דבר שהוא לא אפשרי. תפקיד השבועה הוא לנטרל את הוויכוח. עכשיו כל אחד אומר שלפחות יש לו חצי, שאין לו בא פחות מחצי, ועכשיו שניטרלתי את הוויכוח, אז מה אני עכשיו יכול לעשות? מה שאוריה אמר, אני יכול לחלק. כלומר, לפי התיאור של הרב יעקב שם, התפקיד של השבועה הוא לאפשר את החלוקו. אנחנו נראה בגמרא שהגמרא לא חשוב כמו, אבל זאת הצעה מאוד יפה שלו, שהחלוקו שאוריה אמר שהוא הדבר המתבקש, כי כל אחד שניים מחזים בתלית, אז אני אומר כל אחד מחזים בחצי, אבל הם כאילו לא מאפשרים את הפתרון הזה, כי הם צועקים כולה שלי, ולכן מה אני צריך לעשות? לאפשר את היחלוק. זאת הצעה אחת של איך מחברים בין השבועה לבין היחלוקו. נראה לסוגיה עוד דברים. בסדר, אז עד כאן העניין ההוא של קצת תיאור המקרה דרך הקישור בינו לבין פרק י. תחזים את זה נוריה בבקשה בקצרה קצת על הרקע המקראי. כבר דיברנו אתמול בלימוד שהפרק שלנו, למרות שהוא מדבר בשפה שונה לגמרי מהמקרא, מפרשיות השבת אבידה, שאפשר בכל זאת לחוש שהוא נכתב עם צלילים שיוצאים בתוך אותם פרשיות. אני אזכיר, דיברנו על הטלית ועל הבהמה שיש אותם בפרשת השבת אבידה, השור, השה והחמור והסמלה שזה נמצא פה, הראייה שדבר עליה בהמשך בעקבות הסוגיה, הוא נמצא בפרשת השבת אבידה, כי תראה את שור אחיך או את ציון נידחים. ופה הסוגיה עוסקת בראייה, אנחנו גם יודעים יותר טוב אחרי לימוד הגמרא למה, כי כשאתה רואה משהו זה נקרא אולי למצוא אותו, זה נקרא למצוא משהו, לשים לב אליו, זה נקרא למצוא אותו.
נראיתי קודם.
סליחה?
מתווכחים
מראה קודם. בסדר גמור, בעצם מתווכחים מי מצא קודם, נכון? אבל למצוא, אבל בשון המקרא לראות זה למצוא, ואז פה הראייה נמצאת פה. כלומר, למרות שהפרשת השבת אבידה אומרת תשיב, והפרשה והמשניות כאילו דנות איך תחזיק אותו אצלך, אתה מרגיש שהם משתמשים במוטיבים שנמצאים בפרשה. כן, אני הצעתי לחשוב על עוד מקורות מקראיים שאולי נמצאים ברקע, וגם רשמתי אותם בדף. אמרתי לכם אתמול, הכל שמעתי מרב יואל בן נון, הוא בעיקר חיפש יחלוקו במקרא, זה מה שהוא חיפש. אפשר כמובן לחפש קצת אחרת, אפשר לחפש גם איך במקרא מיישבים קונפליקט שיש מחלוקת חזיתית שכל אחד טוען אותו דבר. זה פשוט, זה לא נמצא במקרא, שתדעו, אין מקרה כזה. לכן אני חושב שהולך להחלוק, או כאילו האם יש לנו בתוך התנ"ך יכולת למצוא מקרה שאנשים טוענים טענה הדדית, ואיך התנ"ך מציע לפתור קונפליקט כזה.
זה
יפה, אז משפט שלמה זה המקום הכי ברור, נכון? אתם צודקים, זה משפט שלמה. האם הם טוענות בעצם אותו דבר? אז הם מאוד אוהבים הפרשנים, המלבי מדבר על זה שם, שאחת אמרה קודם בני החי ובני חמד, והשנייה אמרה בני חמד ובני החי, שזה לא אותו דבר, אבל זה שהטענה לא, היא לא אותה טענה. המלבי שם מסביר שמי שאומר בני חמד, הקינה כבר מדברת מגרון, העיקר ששלח מת, שנהיה אותו דבר. אבל אתם צודקים, משפט שלמה זה המקום הכי ברור, זה טענה דומה, אבל מה שלמה המלך עשה שם? הפעיל לחלוקו. אני זוכר את התדמה שלי מהשיעור פתיחה כזה במציע, כאילו. וואו, וזה נכון, משפט שלמה זה המקום. אני מתקד מה שמעתי קודם. משפט שלמה זה המקום. רק מה שלמדתי אז מהרבי יואל הוא, שמשפט שלמה זה נראה כאיזה תכסיס. הרי אף אחד לא חושב שהוא התכוון ברצינות לגזור. וגם רואים את זה מההמשך. זה תכסיס מדהים. הוא עשה מניפולציה שגרמה לגלות, לשבור את התיקו ביניהם. ויש להניח ששלמה חזה את התגובות האלו, ככה יש להניח, זו החוכמה הגדולה שלו. אבל אני שמעתי עם הרב יואל שהוא נטה לחשוב שזה לא ששלמה המציא גם את רעיון היחלוקו. שרעיון היחלוקו היה מקובל כאמצעי משפטי לפתרון קונפליקטים מהסוג הזה, והגאונות של שלמה הייתה להפעיל אותו על דבר שאי אפשר בשון בבא בתרא שאין בו כדי חלוקה. שאי אפשר לחלק אותו, להפעיל אותו על תינוק. ואפשר לחוש את זה קצת מהאימא שאומרת גזורו. כלומר, זה לא זר לה שגוזרים משהו. אבל בעיקר אני חושב שהוא אמר את זה על רקע שיש יחלוקו אצל אבא של שלמה המלך, אצל דוד. הסיפור של מפיבושת וציבה, עברתם קצת על המקראות?
כן, אפשר מילה על המשפט שלמה?
כן, בטח.
יש גמרא שמדברת על זה בראש השנה, ופשוט זה מדהים. היא אומרת, היא כואפת כאילו על שלמה. זאת אומרת, אתה מנסה לדון דינים שבלב, והתורה אומרת על פי שני עמדים. זה נראה לי גם קשור לכל העניין הזה של הלב של הדיין לעומת
כן, זה יפה. יש גם גמרא במכות שדיברנו עליה, זוכרים, באלול, מי שהיה בשיחה שמים כיפור, עסקנו בין אדם לחברו, עבודת העמידות על יחסים בין אדם לחברו שלפני ימינו, אז הזכרתי את משפט שלמה, זוכרים את הסיפור של רב חיים? כן, אז הזכרתי את הגמרא במכות בכ"ג עמוד ב', שם הגמרא גם היא דנה בשיפוט של משפט שלמה, האם אני מקריא לך בלשון הגמרא, איפה זה נמצא? כן, הגמרא אומרת ככה: מנה ידע דילמה ירומה מארמה, עשה בת קול ואמרה היא אמו. כלומר השמיים אישרו את זה, המערב הממאי. ועל זה הוא אומר, אני מדלג קצת, שלמה נמי מדהה כמרחמתה ועלה כמרחמתה. אולי שלמה פשוט באמת, זה אחת החוכמה האנושית, בלי שום בת קול, בלי שום משהו, בלי שום רוח הקודש, בלי כלום. זה דיון בגמרא, כמו איך לפרש את זה. והטענה שלו הייתה שכדאי לקרוא את משפט שלמה יחד עם מפיבושת וציבה, שמפיבושת וציבה, שם דוד חולק ביניהם את השדה. כן, כשהרקע הוא מפיבושת הוא נכה, ציבה שהוא העבד, הוא האפוטרופוס אפשר לומר, הוא מספק את צרכיו מהשדה, כאשר דוד בורח מירושלים למרד אבשלום, יש לו בעיה של קווי אספקה, כמו שהיה במלחמת לבנון השנייה, עוד לא הייתם בצבא, נכון? אח שלי הצעיר היה בעוגיית מילואים, הוא באלכסנדרוני, הוא היה בגולני, וחטיבת אלכסנדרוני, חטיבה שיוצא גולני, התקשרו אליהם, אמר לי כל מיני רבונים הפניתי שבו, ואמרו להם חבר'ה תאכלו רגיל, שיהיה לכם כוח להילחם. זה אמר לי לא אכלנו, לא כי רצינו לצום, אלא פשוט כי לא היה אוכל. פשוט לא הייתה אספקה. לדוד יש בעיה של קווי אספקה, מי מביא לו אספקה? ציבה, וציבה בין היתר מספר לו כמה מפיבושת כנכד של שאול מבסוט מהמרד של אבשלום. דוד כעונש למפיבושת מעניק לציבה פרס את השדה. מאוחר יותר כשדוד חוזר, מפיבושת בא אליו כולו לא מגולח, רואים, הוא כאילו החיצוניות שלו מראה את ההזדהות שלו עם, עם דוד, ודוד בתמורה הופך את הנתינה של השדה לציבה ליחלוקו. יש שם יחלוקו בין ציבה לבין מפיבושת. אני זוכר שהרב יואל רצה לראות את זה כרקע ליחלוקו של שלמה, כלומר שלמה הכיר את יחלוקו ממשפט המלך שהיה לפניו, רק שפחות ברור מה בדיוק הסיבה שהוא עשה יחלוקו. אז ככה חז"ל אומרים, הגמרא בשבת, יצא לי בטעות בדף מקורות שט, אז תוסיפו ב', הגמרא בשבת דף נ"ו אומרת שדוד המלך קיבל לשון הרע, שזה מתפרש כמו שאמר פה אביעד, שדוד לא ידע למי להאמין, בעצם הוא האמין לציבה. וגם כשבא אליו מפיבושת, שהוא מראה פניו מראה שהוא התאבל, שהוא היה הזדהה עם דוד, הוא גם מסביר יפה, למה לא באתי? כי אני נחה, מה אתה רוצה ממני? אני פרופיל 24. מה רצית? שאני בחד חלה מדבר, שדוד עדיין מקבל לשון הרע, שדוד לא מאמין לו. שאפשר לתרגם את זה, כמו שביעד אומר, אז דוד יש לו שתי טענות. ציבה אומר שמפיבושת שמח על המרד, מפיבושת עצמו אומר שהוא לא שמח על המרד, אז מה עושה מלך, מה עושה בן אדם שלא יודע? עושה יחלוקו.
יש שם אחד הפרשנים, ויש שם אפילו חריף, שכמו שדוד חילק את השדה בין מפיבושת לציבה, אז ככה מפותות,
זה הכללה
שלו, שם הכללה שלו.
אז זה הגמרא בשבת אומרת. בסדר, אני שמעתי מנתיב מאיר, היה שאמרם, שאם מישהו היה עושה מה שעשית עכשיו, הוא אומר, מגיע לך לטיפה או סתירה. לטיפה שאתה אומר דבר יפה, וסתירה שאתה לא מסתכל בגמרא. בסדר גמור, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהחלוקה של ממלכת יהודה וישראל זה עונש לדוד על כך. כמובן שזה יותר מורכב מזה, החלוקה של המלוכה, נכון? אני מציע שבפעם אחרת, אבל תראו, לפי התיאור הזה בגמרא זה דבר מאוד דומה. כלומר שהביקורת היא שדוד בכלל ראה את זה כמקרה של טענות שוות. כלומר, למה דוד לא האמין למפיבושת ומילא לא היה מפעיל יחלוקו? אבל כאשר יש לך טענות נגדיות שבעצם ציבה הוא מעין כולה שלי ומפיבושת כולה שלי, אז מה דוד עשה? יחלוקו. כמובן אין שם שבועה, נכון? אבל עושה יחלוקו, וזה רקע מסוים למשפט שלמה. ככה הרב יואל זוכר רצה לומר באותו שיעור. כן,
אולי זה יעזור לנו, למה דוד היה צריך להאמין לו לכאורה?
אז לפחות הפסוקים בשמואל מייחסים חשיבות למראה החיצוני שלו, שהוא לא מגולח. אי אפשר לזייף שערות ארוכות, צריך לגדל אותן, והמראה הוא מראה שזה אותנטי ולא תחפושת. ככה נראה בגמרא שם. יכול להגיד שהפרשנים ושמואל, אם ראית את כל הפרשנים, אז חלק מנסים לעדן את ההתנהגות של דוד, ויותר הופכים את זה לכך שמילה של מלך זה מילה, אז הוא לא יכול לחזור בו, אז לכן הוא עושה פשרות כאלה. כן, בבקשה.
יש לנו עוד הפוך דווקא, שהוא
הפריע לו.
מה שאומרים שהוא לא מקבדים, אני הייתי במקום שמישהו אמר למה אתה כאילו הוא פתח אותו באמצע של כי הוא לא הקשיב לו את
כן. האמת שלפחות הפסוקים מתארים איזה כנות עמוקה אצל מפיבושת, שמה התגובה שלו כשהוא שומע ש... הוא אומר ככה, העיקר שאתה חי, העיקר כאילו... אולי הוא יוצא טוב לסיפור מפיבושת, זה ככה נראה. אבל אותנו כרגע יותר מעניין לא השיפוט של הדמויות, למרות שזה מוסר טוב לא לקבל לשון הרע, אבל אני חושב שיותר מעניין זה שמשפט המלך שבמקרא בספרי שמואל מלכים, שיש לפניהם דיונים, מחלוקות, שבהם יש קונפליקט בטענות שאין ראיות, אין דרך כאילו לפשוט, הם הולכים ליחלוקו. זה דבר שיכול לבוא ברקע. בואו נחשוב גם עוד לרגע אחד על היחלוקו. תסבירו לי מה יתרון היחלוקו, מה טוב ומה רע בו כפתרון.
רש זה 100% לא אמת,
זה 100% לא אמת, נכון?
וזה נפתר על ידי השבועה.
אולי. אבל זה קודם כל, זה 100% לא נראה נכון. בפשטות זה או ככה או ככה, כן? אז מה טוב ביחלוקו? אותו דבר.
מה אתה מרוויח, לוקו?
איך אתה מרוויח משהו?
או אני אגיד, בקום שכל אחד מרוויח משהו, אני לפחות מגן ב-50% שמי שצודק לא יפסיד לפחות. בדיוק.
זה נחשוב סטטיסטי.
זה נחשוב שמעלית את הריבוע, זה צריך 10, צריך
100, אתה מעלה 5, 11. אני מציע, אני אומר לכם גלויות שאין לי עדיין ידע בתחום, אבל אני רוצה שחלק מהלימוד ייקח בחשבון לנסות ללמוד איך היום, יש היום מדע אקדמי של פתרון קונפליקטים. זה שהוא לא מצליח לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני עם הרשת, זה לא לא כך פשוט. הסכסוך מסובך, אבל... זה תורת המשחקים בלשון מאוד פשוטה. כלומר, אתה בא ועומד לחנך המצב, אתה חייב כאילו לשאול על כל האופציות. והיחלוק הוא סוג של פתרון רע מאוד. הוא רע מאוד, כי אתה מפסיד מישהו. בצד שני, אתה גם מבטח אותו במובן מסוים. עכשיו, החברה המודרנית, האמת, עובדת הרבה מאוד על דברים מהסוג הזה. ביטוח, אני כבר אומר לכם, בתור בן אדם שמחזיק כמה פוליסות ביטוח, ביטוח אומר שאני מגן על עצמי שבמקרה של גניבה של האוטו, מקרה של שריפה או גניבה בבית, אני מגן על עצמי שאני אקבל חזרת רכושי. אבל כל הפרמיות שאני משלם כל השנים לחברת ביטוח, הן אומרות שזה בהשתתפות עצמית. כלומר, אני לא אקבל את הכל, אני משלט, אין לי דבר כזה לקבל את הכל. כלומר, בסופו של דבר, אתה מנסה לעשות איזה שקלול, האם כדאי לי לשלם פרמיות כדי לבטח את עצמי, שזה פחות או יותר אומר שאני קונה שקט נפשי. אני יודע שאני מוגן, אבל זה עולה כסף, זה לא בחינם. היחלוק הוא סוג של דבר כזה, שזה לוקח גם ליחלוקו השלישי, במקרא, למדתם במקמה בישיבה, זה מקום להתבונן אליו, זה בשור טעם. ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. בשעתו למדנו ארוכות פה את הסוגיות של שלו. אני יכול לומר שבלשון הגמרא זה לא נראה כיחלוקו, כי הגמרא בבבא קמא תדבר שמדברת על חצי נזק כנסה או ממונה. הכנסה אומר, האמת אתה לא אמור לשלם כלום, טוב נתן לך כנס שתשלם חצי, דרבן אותך לשמור על השור שלך, שתבין שזה לא בחינם. הממונה אומר, אתה אמור לשלם הכל, רק מה עשינו? קצת ריחמנו עליך. בלשון המקרא, אבל זה נראה כיחלוקו. וזה בגלל שבלשון המקרא, הפשטות הוא שהם הופכים להיות שותפים בשני השברים. זה מה שנראה, כאילו בלשון המקרא...
זה לא חשוב המתמטי בגמרא.
נכון, בלשון המקרא, הפשטות הוא שעושים הצרכה בין השברים. דהיינו, אתה הרסת לי את השור, בבקשה, קח את השור שלך. ואז מה עושים? בשור טעם מה עושים? מוכרים את שניהם ומתחלקים. אבל מבחינת לשון המקראות, זה מה שנקרא, אם אתם זוכרים קצת בבא קמא, יוחלט השור. דהיינו, אתה אמור בעצם להחליף שברים, ומחלקים אותם ביניהם בשור טעם. בשון המקראות זה יחלוקו. רק שתבינו שזה לא יחלוקו בכלל מהמקום של, כי אני לא יודע מה האמת. זה לא יחלוקו של ספיקות, זה יחלוקו אחר. זה להתחלק בהפסדים. זה לומר שאת הנזק אני מחלק את האחריות בין שניהם. כלומר, רעיון החלוקו נמצא שם, אבל הוא לא רעיון בכלל שמדבר על ספקות, כי כשאני לא יודע זה הדבר הכי טוב.
מה כן דומה שאם הוא מדבר בדרך כלל הטענה הקצית טוען וניתן אותו דבר בבקמה, הטענה הקצית זה פוגע ונפגע גם שם וגם פה, אנחנו אומרים, טוב, אין לנו פה שתיים תועדים, או בשעותם, טוב, שתיים נפקנו מהנושא, זאת אומרת, נכון, נשאר שתי דרגה, אבל הייתי מעדיף שלא נגח. זאת אומרת, זה כן איזשהו דומה לדמיון, זאת אומרת ששתיים הם מדע שווה, אנחנו חברו אותם, טוב, שתיים הם תודה, שתיים חפשו אותם, בוא נחלוק.
כן, אבל עדיין זה לא דומה למקרה, אין שם ספק ברגע, וגם אין שם שוויון בתנאים, כלומר, שם ברור מי פוגע ומי נפגע. הנתונים מאוד ברורים, אבל כשהתורה כאילו רוצה לחלק אחריות, אז היא אומרת יחלוקו. כלומר, הרעיון של חלוקה נמצא, הוא לא נמצא כרעיון לפתרון קונפליקט שם. שאני רוצה להציע לכם שמשפט שלמה נמצא בתוך המשנה, ממש להתחיל לגעת בגמרא הראשונה. הרי מה השאלה שהגמרא פותחת בה? למה לי למתנה, זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, לתנה חדה. מה זה הכפילות לשון הזאת? ככה שואלת הגמרא ונכנסת לסוגיה ארוכה. בוא נגיד מילה אחת על הסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת העיד עליה בעל האיתור. בעל האיתור הוא אחד מחכמי פרובנס. פרובנס זה דרום צרפת, במאה ה-12, הוא בן זמנו של הרמב״ם, בוא נמקם אותו, שכתב חיבור ארוך שנקרא ספר האיתור, שהוא חיבור הלכתי מקיף, שהוא אחד מהחיבורים הכי מבולגנים בספרות הראשונים, שבעיות נוסח ומבנה, ולך תמצא שם, אי אפשר לצאת, הוא פרובנצלי, אי אפשר לצאת שם כלום. בעל האיתור כותב, קוראים לו יצחק ברבי אבא מארי, כמו יצחק אבינו, הוא זורע 100 שערים, כי הוא כותב 100 השגות על הריף בנושים נזיקים, והספר נקרא 100 שערים, הוא פה מופס אחרי הריף, נקרא 100 שערים, תספרו, יש 100 השגות. השגה י' ב' היא קשורה לסוגיה הראשונה, אני לא אכנס עכשיו לכל עובי הקורה של איך זה יזוז זימן נקית, אבל בתוך זה הוא מספר שהוא יש לו מסורת שהסוגיה הראשונה היא סבוראית כמו הסוגיה הראשונה בקידושין. כן, הוא אומר, ושמיע לי ונחזי זוזי אימן הקט הגהי בספרים ומסתברא גירסא דרבנן סבוראי מרישא דפירקין עד למה מדניתין כאי גירסא דרישא פירקי דקידושין. כן, וכשזה מסורת שמובאת אחרי זה בידי ראשונים מהמאה ה-13, הרמב"ן, הריטב"א, כולם מצטטים את הדבר הזה. יש מאפיינים די דומים בין הסוגיה הראשונה בקידושין לבין הסוגיה הראשונה כאן. אבל זה לא רק הוא אומר סבוראי, אלא באמת הם דומים באפיון, כי הסוגיות האלה עוסקות בהיבטים לשוניים של המשנה. הסוגיה הראשונה בקידושין, מה היא עושה? היא חונקת את הטקסט, סוחטת אותו כמו לימון. האישה, למה כתוב האישה נקנית ולא האיש מקדש? למה כתוב נקנית ולא כתוב מקדש? למה כתוב שלוש ולא שלושה? למה כתוב דרכים ולא דבר? כן? הסוגיה כאן היא דומה בכך שכאילו שאלת הסוגיה שהיא מעמידה למבחן היא שאלה של למה הסגנון של המשנה הוא כותב גם ככה וגם ככה, זה כן מקרה אחד, לא מקרה אחד. היום בשיעור המבוא, מי שיהיה, אני אדבר קצת על הסבוראים, אני רוצה להסביר כאילו למה דווקא הסבוראים מעניין אותם שאלות שכאלו. מה שאני רוצה בקצרה פה לפרוס בפניכם זה את לשם מה לדעת את זה, מה אכפת לי שסבוראים אוכלו את הסוגיה? כשמה הוא סיפר את זה? סתם כי הוא חייב למפות את כל הסוגיות, לדעת מי האורחים. ובהקשר של הסוגיית הפתיחה, זה קודם כל נוגע להיבט שאנחנו נעבוד עליו כשנראה את כל הסוגיה כולה. יש בה חלקים שסותרים אחד את השני. בעיקר זה נוגע לשאלת הסבר השבועה. השבועה בחטיבה הראשונה שהוא טוען שהיא סבוראית מוסברת אחרת מההמשך. וראשונים אוחזים בדברים שלו כדי לעשות סדר בסתירות האלה. בעצם זה לא סוגיה אחת, זה כמה חטיבות שחוברו אחת לשנייה, אבל החטיבות האלה הם לא תמיד קרונות שיודעים להתחבר טוב אחד לשני. כלומר, יש איזה נפקמין על הקריאה. אני רוצה לצרף לזה עוד דבר, ופה אנחנו נראה את זה מאוד חזק בסוגיה, בחטיבה הראשונה. הרב ברנדס כתב מאמר מאוד יפה על סוגיות פתיחה, ששם הוא עוסק בשאלה איך ללמד אותם. והוא טוען שבישיבות תיכוניות, להיות ונמרחים על הטקסט הראשון, וקוראים סוגיות פתיחה ויושבים אליהם איזה חודשיים, אז תלמידים מתרגלים שסדר היום של הגמרא זה כל מיני, למה כתוב שלושה ולא שלוש, הם איזשהו מקום מתרגלים לסדר יום שהוא בעצם לא מייצג סדר יום מרכזי, זה גורם איזשהו ניכור מסוים. והוא טוען שסוגיות פתיחה צריך לקרוא אותם כמו מוסד שלי היה כתלמיד בישיבה פה, לצערי אין את זה, נקרא שיעור פתיחה. מה זה שיעור פתיחה? שיעור פתיחה זה שקם ראש הישיבה בתחילת הזמן ואומר את השיעור הראשון, ומה הוא עושה בשיעור הזה? הוא מנסה לתת איזושהי קריאת כיוון ללימוד המסכת. אין אם ראש ישיבה למדן כמו שלי היה, אז מה הוא עושה בשיעור הראשון? הוא עושה לפרוס את היסודות עליו, אני כאילו נותן איזה תדריך אנחנו, מה אנחנו נפגוש, מה כדאי ללמוד פה בישיבה. אין כזה שיעור, זה יותר כאילו הרמים צריכים לעשות מבוא, אבל גם בתוך השיעורים היומיים, מה זה מבוא? זה אני פותח, נעשה, אני לא לומד במציא פעם ראשונה, יכולים להירגע, בסדר? כל פעם אני מוצא בדברים חדשים, אבל יש לי איזה מושג מה יש פה, כן? ולכן אני, בגלל שאני כבר יודע את כל השאר, אז מה אני עכשיו יכול לעשות? איכשהו לנסות לתת לכם איזה כלים כדי להתמודד עם המסכת. רב ברנדס מציע שם שכשאתה קורא סוגיה פתיחה, הכי חשוב זה לא השאלות שלה, אלא הכי חשוב זה התשובות שלה. ביתר דיוק, על ידי השאלות האורחים הם נותנים לנו איזה מידע חשוב ללימוד הסוגיה. כך הוא מציע לקרוא את הסוגיות. כך למשל בקידושין, מי שזוכר, מי שלמד את סוגיית הפתיחה של קידושין, הוא יודע כל מיני יסודות מרכזיים מהעולם ההלכתי של קידושין. הוא יודע שאיש קונה את האישה ולא ההפך, הוא יודע צורך בדעתה של האישה, הוא לומד על היחס בין שלושת דרכי הקידושין. גם בסוגיה שם, בוא נקרא אותה, הסוגיה כאן היא דואגת במכוון לתת לנו מבט לתוך הפרק כולו, ולא רק להשאיר אותנו בפרשנות של המשנה הראשונה, כמו דרך שאלות על המשנה הראשונה, אורחי הסוגיה פותחים לנו צוהר לתוך המשך הפרק. זה סוג של סוגיית פתיחה מובהקת, וגם פה זה מתקיים. עכשיו משהו על זה אומר אני מצטיע וזה אומר כולה שלי. כל מי שלמד משפט שלמה וקרא את השאלה של הגמרא קיבל כבר תשובה אולי לשאלת הגמרא. מה זה הכפילות הזאת? כי מה קרה במשפט שלמה? אנשים טענו, ואז מה עשה שלמה? ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כבני חמת ובני החי. הם טענו לפני שלמה, ואז מה שלמה עשה? בלשון הרב זינגר, רב דוב, שיקף. אפשר להגיד, הוא תמצאת, הוא סיכם את הטענות, ועכשיו מה הוא יכול לעשות? להכריע. הגמרא אומרת שמכאן לדיין שהוא חייב לשקף, שהרב דוב זינגר צודק, ששיקוף זה דבר טוב. שטוענים אנשים טענות בפניך, אתה חייב לתמצאת אותם, כאילו לבחון שאכן אני תמצאתי את הטענות. זה ממש המשנה שלנו. זה אומר שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. מה הניחה הגמרא, מה הניחו הסבוראים פה? שזה אומר, הכוונה שמי אומר את זה? עוד פעם השניים. כלומר הסוגיה איך קוראת את זה? שניים אוחזים בטלית, אותם שניים אמרו כולה שלי, כולה שלי, סליחה, אני מצטיע, אני מצטיע, ואותם שניים אומרים כולה, רגע, אז למה מתארים את זה? כי זה אומר וזה אומר. אומר על רקע משפט שלמה אפשר לראות פה אולי קריאת כיוון שונה לגמרי. שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטיע, זה אומר אני מצטיע. ועכשיו אנחנו כאילו לקראת ההתבוננות במקרה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו אומרים כמו שלמה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. שאני אסביר גם קצת את הרקע לזה, לא רק השימוש הטקסטואלי במשפט שלמה. כשאתם הולכים לרופא, אני מציע לא להגיד לרופא, דוקטור, יש לי שפעת. מה להגיד לרופא? כואב לי הראש, יש לי מיגרנית, יש לי לחה בגרון, שהוא יחליט שיש את השפעת. למה? כי לך יש סימפטומים, אבל דיאגנוזה, אתה עוד לא למדת הרפואה, ואולי הדיאגנוזה למה שיש לך היא לא דווקא שפעת, אולי יש עוד משהו. במקרה כאן מה קרה? מה זה אומר אני מצטיע? זה אומר אני מצטיע. הם מתארים כמו ברפואה סימפטומים, מה קרה? זה מספר מצאתי, זה מספר מצאתי. כולה שלי זה התרגום המשפטי של מצטיע. כלומר אם מצטיע אז משפטית זה הדיאגנוזה. הדיאגנוזה יש, בעצם אני אומר ככה, מצטיע זה לטעון טענה ריאלית, מה קרה? לספר את הסיפור שלך. ולהגיד כולה שלי זה לתרגם אותו לטיעון המשפטי. אז תכלס מה המשמעות טענה כזאת? משמעות הטענה היא שזה שלי. השני אומר גם מצטיע, גם הוא טוען כולה שלי. עכשיו יצרנו קונפליקט משפטי על ידי זה שאני מנגיד אותה. כלומר, אני נוטה לקרוא את המשנה כאן ממש, זה ממש מה שקרה משפט שלמה, אותו דבר. זה אומר אני מצטיע, זה אומר אני מצטיע. אנחנו מתרגמים, אז המשמעות של הוויכוח הוא זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, ועכשיו אנחנו צריכים לשאול מה עושים.
אבל זה משמעותי שבסוף המשפט שלו הוא אחד קיבל את הכל.
נכון.
ופה לא נראה שיהיה זכות לדיין אחר. כי עכשיו אם הזכות שיש לשלמה, אתה מביא אותה לדיין, שיגיד כל אחד כולה שלי, הוא החליט לא, אני חושב שפה...
בוא תרשה לי דווקא להגיד הפוך ממך, ויחיס למשפט שלמה עוד יותר פה לתוך המשנה, וזה השבועה. קודם שאלנו מאיפה באה השבועה הזאת. יצא לכם פעם עוד מסכת שבועות? כשאני משביע אדם, מה ברירת המחדל שעובר בראש של דיין? ויש שתי אופציות. אופציה אחת היא שהוא יישבע, ואתם יודעים מה האופציה שנמצאת לא פחות בתוך המקורות? שבמקום השבוע יישבע, מה הוא יגיד?
ישלם.
רוצים דוגמה לזה? פרק המפקיד. עכשיו פה קודם הרב דייר, דורות קדושתו פה מרגישים, כן? מה הפרק המפקיד? איך הוא מתחיל? אדם מפקיד אצל חברו דבר, הוא שומר חינם, והוא טוען שזה נגנב. מה הוא עושה שומר חינם שנגנב ממנו חפץ? צריך להישבע. מה אותו אדם העדיף? לשלם ולא להישבע. ואז מה האדם המשמע? מה הדין? ימצאו את הגנב, ומי הוא משלם את הכסף? אבל עולם השבועות כבר בפרק שישי בא ומציע הוא מעלה בבירור אופציה מאוד פשוטה. האופציה אומרת שאני מכניס שבועה לתמונה, אני בהחלט מודע לכך שיש אנשים שעדיפו לשלם ולא להישבע. שלמה אמר יחלוקו כדי מה לעשות, לראות מה התגובות. אני רוצה להגיד לך שהישבע הוא גם כדי לבדוק את התגובות. זה במילים מאוד פשוטות מה שאני אומר לך, להכניס את הישבע כדי לבדוק את התגובות, זה פחות או יותר מה שעולה שם בגמרא, מי שלמד בהמשך, מורי יתר, מה הכוונה? ואני מרשה לעצמו קצת לחפף בלקחת מציאה שהחבר שלו מצא. בואו נצטט את הגמרא בתחילת בית עמוד ב'. זה מה, חבר שלי סך הכל מצא, זה ממש כמו החברים שלו שזכה בלוטו, שאומרים תן לנו מתנות, כן? מה, הוא לא עבד על הכסף, תן לנו אותו. אבל שבן אדם יישבע לשקר? מה פתאום? ואז כשאני משביע, השבועה בעצם תגרום לאותו אדם להודות, או דווקא להודות, להגיד טוב, אני מוותר, ממש משפט שלמה. כלומר, הכנסת השבועה ליחלוק הוא הופכת אותו ממכשיר חלוקה למכשיר שיכול להביא לבול מה שקרה אצל שלמה. זה היחלוק הוא בשבועה.
ברוב הסוגיות בגמרא, כאילו נמנעים מכך שהאפשרות של השבועה היא לשקר. כאילו יש האפשרות שבן הנס אומר, איך אתה נותן לשתיהם משבוע אחד ואותו משבוע לשקר? אלא מה אני אומר? בוודאי אם יקדימו מהיחדה והשבועה היא מוכיחה שזה נכון והיא לא מוציאה את זה.
יש אנשים שקרים בשבועה, ייקח אחת וחלק, זה הסיפור של בן הנס. אנחנו נבדוק, אבל בן יתר, בוא אני אקח אותך לך יותר רחב. אתה יודע מה עושים לפני שבועה? מאיימים על הנשבע. גמרא בתחילת פרק שישי בשבועות מתאר את האיום. בשעה טוב כשלמדתי את זה יצאנו להשוות את זה לעוד מקומות שמאיימים. יש עוד שני מקומות שמאיימים.
סוטה.
סוטה מצוין, בדרך כלל אנשים לא זוכרים את זה, סוטה ועדים. עכשיו בעדים אני יכול להגיד כשאתה מביא עדים אתה רוצה שהם יעידו, אתה לא רוצה שיעידו לשקר. קשה להניח שהטקס האיום על העדים מטרתו להבריח עדים. הרי חלק מהדברים שאומרים להם זה שאם העדים אומרים מה לי ועל הצרה הזאת, כן, אז אומרים לו ידידי הטוב זה מצווה להעיד. מה כן? צריך לסנן את השקרנים. בסוטה אם אתה שואל אותי ככה נראה לי בפשוטי המשניות, זה מודל אחר של איום. זה מודל שכל מטרתו הוא לא להגיע לטקס. הטקס הזה הוא לא טקס פשוט, טקס מאוד בעייתי בהמון בחינות, כן? והאיום שם כאילו נועד שהיא תודה לפני כן ויסגור את הסיפור בלי קקס, בלי צו הביטנה, בלי ריחה נופלת, בלי ממדים שמרים רגים וכל. עכשיו השאלה מה מטרת האיום בשבועה, האם מטרת האיום בשבועה הוא כזה או כזה, שני מודלים של איום. זאת שאלה, אבל אני יכול להגיד לך אבל שאתה מבחינתי כרגע מספיק בשנת במציא הפרק ג' שני מודעים שכשאני רואה יחלוקו בשבועה זה לא רק צריך לעשות בירורים למדנים למה יחלוקו גם שבועה, גם כדאי לקחת בחשבון שהשבועה יכול לגרום לכך שהוא יחלוקו. כלומר אני הולך לקראת יחלוקו עם שבועה כמו שלמה המלך שאמר יחלוקו שהוא הפעיל אותו על תינוק, מה הייתה התוצאה? שהוא גילה את האמת ונתן אותו לאותו אדם. גם כאן, אני הולך לקראת יחלו, אני זורם לטענות, ומה אני עושה? זה הפוך מהרב יעקב, תבין רק אם בוא נראה את הניתוחי. הרב יעקב אמר, השבועה מנטרלת את הוויכוח, ולכן אני יכול סוף סוף לעשות מה שתמיד רציתי לעשות, תמיד רציתי לחלק. מה שאני מתאר לך פה אומר, זה פשוט ההסבר של הגמרא, שהשבועה מטרתה
שלא
יחלוקו עם יש דרך לברך, זה, זה, זה מעין משלמה ממש. משפט שלמה נמצא פה נורא עמוק. כן, יאיר.
למה פחות נחצה? זה נראה כאילו, כשבאים את פחות נחצה, זה נראה כאילו, יש סיכוי שישאר בשניהם כאילו.
זה נכון. כי אחרת, לפחות אני אזרוק לך כיוונים מהגמרא. הגמרא אומרת, אם אין שום אפשרות שהחלוק הזה היה אמיתי, גם לא יכולת להשתמש בו. כאילו, הגמרא עצמה בדף ה' יש סוגיה שלמה, אני מקווה שנלמד אותה, בעזרת השם. ששם הגמרא באמת מבינה איזה מין שבועה זאת לא להישבע על הטענה שלך אלא להישבע על מה שלא. כמו בלשון הגמרא אתה נשבע על דהיטלה או על דהיטלה, מה זה שבועה על דהיטלה, כן? זה באמת זה שבועה מאוד, צריך כל זה לחבר יחד. ואני רק אומר, המשפט שלמה פה בולט, בולט בכמה דברים. הוא בולט בה, זה אומר, זה אומר, זה אומר, ממש כמו שלמה המלך. והוא בולט גם שהשבועה שמצורפת ליחלוקו היא מאוד מאוד דומה לתכסיס של שלמה, ממש. כן, יאיר.
לפעמים שאני אמנתי פה, אז יש כאילו, יש סיטואציה שיש לשניהם חלק בזה. כאילו זה שהם משמיעים אותו חצי, זה כי יש סיכוי שזה
פצוע. עכשיו אני הולך איתך לתגובות הפסיכולוגיות של אדם, בדיוק במקרה שתיארת, הוא יישבע? יכול להיות שהוא בריסקר פחדן או לא יישבע, יכול להיות, הרי זה בול מה שקרה, איפה? בפרק ג' הרי מה קרה? לא נשבע בן אדם למרות ש... אם הוא היה נשבע, זה היה שבועת שבועת אמת, כי עולם השבועות הוא מפחיד. אתם כבר יודעים שבאיזשהו שלב בתקופת הגאונים אמרו לא משביעים כלום, כי מה לנו ולמכשיר הזה? זה חלק ממהלך רוחני שלם, שהשבועה בשם, הרי הרמב״ם אומר להישבע בשם זה מצוות עשה, כי זה, איפה הרמב״ם מביא את להישבע בשם? בספר המצוות, לא במשנה תורה, בתחילת עניין המצוות, עם המצוות של אהבת השם, יראתו, במצוות של ספר מדל. למה? כי כשאתה נשבע בשם המלך, אתה בעצם מספר לעולם במי אתה מאמין. אתה, זה גילוי של אמונה. באיזשהו מקום העולם עבר מאהבה ל... תאיר, אתה יודע, ליראה. מפחדים, לא אומרים שם שמיים. לא, זה לאט לאט, העולם עובר ליראה, ואז הוא מחליף אותו באיומים. בתקופת הגאונים אמרו, בוא נקלל, נעשה חרמות על מי שמשקר. זאת אומרת, זה ממש עולם האיומים. חלק מהמהלך של תחיית עם ישראל בארצו זה לשוב ולאהוב, זה רק לפחד, כן? וזה מהלך מאוד שלם, אבל אני אומר, היחלוקו בשבוע שהוא כל כך מוזר, הוא עוד יותר מתקשר לפי קריאה הזאת, זה מרפוך מהקריאה של הרב יעקב, אולי למשפט שלמה, זה אומר וזה אומר. עכשיו, אצל שלמה הוא, זה טענות שהוא חזר לטענות, אבל כאן אני חוזר על ההצעה. הם אמרו, מציאות, סימפטומים, מה קרה? המשפט הבא הוא התרגום המשפטי, את זה עושים כבר המשפטנים. לכן אני הייתי קורא את המשנה הזו בלי שום בעיה. באופן גם נוסף, הפניתי, לא יודע מי שורה, תפארת ישראל מביא בשם חכם, אני לא יודע מי הוא, בנשי אילר, שהוא רצה לקרוא את המשנה באופן הבא. הרי המשנה מביאה מקרה שאומרים כולה שלי, כולה שלי, ובהמשך היא תביא מקרה שכולה שלי ו... חציה שלי. אז הוא אומר שניים מחזים בטלית, זה אומר אני, זה כותרת על. עכשיו בוא נפרט מקרים שיכולים להיות. יכול להיות מקרה שהם טוענים שכל אחד טוען שהוא מצא את הכל, ויכול להיות מקרה שהטענות לא שוות, שאחד טוען שהוא מצא חלק, נמצא חלק מטלית, הכוונה שמה הוא מודה שהם הרימו את זה ביחד, זאת המשמעות, אי אפשר לצפית צורה אחרת, כן? כך הוא מציע לפרש. הגמרא אבל לא בוחרת ללכת בכיוון הזה, כן? תפארת ישראל, שלומר עליו מבזק, הוא אחד מרבני גרמניה במאה ה-19, והוא כותב פירוש על המשנה, יש לו שני חלקים, יכין ובועז, ובפירוש שלו למשנה שלנו בבועז סעיף קטן א', זה הערה הראשונה שלו למסכת, כך הוא מציע לקרוא את זה. כן, עידו.
הנושא של משפט שלמה, שאלה כללית יותר על העניין של דיני ממונות, אם להכניס את ההיגיון האנושי גם למשפט העברי. אז מה שקורה כאן במשנה, באמת היחלוק הוא כנראה היה דבר שמרתיע, זה היה היגיון כדי לברר את המקום הנכון. השאלה היא, גם אם היום אפשר, היום השבוע זה לא דבר שמרתיע, כן? אמרו כאן, מה, לא מבינים איך נרתעים משבוע, משקרים במונות או נרתעים משבוע? אז זה כן. שאלה אם היום אפשר גם להשתמש בכל מיני היגיון אנושי ולהגיד שזה חלק מדין תורה, כי כמו ש...
מה לדעתך עושה הרב ראם? קצת שמעת שיעורי הלכה ממנו?
שמעתי כמה.
מה אתה חושב שהוא עושה? ולא גיבשת דעה, טוב תישאר בישיבה עוד כמה
שעות. כן, לא.
מה הרושם שלך?
לא, הוא מכניס את ההיגיון האנושי. השאלה היא, בדיני ממונות זה לא פשוט. בדיני ממונות זה...
אצל לך שיש פרק ברמב״ם, ששם הרמב״ם אומר שכל דיני הראיות הם שהדיין לא מסוגל להבין. אבל הרמב״ם טוען שאם הדיין מסוגל בזה תכסיס, ממש כמו שלמה, לנסות לשבור את האנשים פה, אז כן. כלומר, אני אגיד בצורה פשוטה, היום התכסיסים האלה, אנחנו יותר משייכים אותם לחדרי החקירות במשטרה. ומה התפקיד של חוקר טוב? לשבור את הבן אדם, לא אומר לגרום לו פסיכולוגית, אלא לגרום לו לצאת מהנפקול של השקר, כמו להוציא אותו משם. זה פחות או יותר, אני אגיד לכם, שני הכיוונים שעלו פה עכשיו, הם פשוט תואמים חזרה את מה שפתחתי בו את השיעור היום. כי אם קוראים כמו אוריה, שיצא להפסקה, אם קוראים כמו אוריה, אז זה הרב יעקב, ממש. היחלוק הוא הדבר הטבעי פה. זה מה שצריך לעשות במקרה הזה, רק אני כאילו לא יכול לעשות אותו. אז למה? כי הם טוענים נגד היחלוקו, אז אני מנטרל את העוקץ שלה ועכשיו אנחנו נזרום ליחלוקו. אם אני מדבר כמו הראש, שיש פה גזלות, אז לתאר את המשנה כבא לתפוס את הגזלן, כאילו בעצם אני לא מאמין כל כך שהסיפור, שיכול להיות שאין פה איזה רמאי, אז אני יותר אנתח את היחלוקו בשבועה כסוג של שיש פה דרך לנסות להלחיץ לפינה, אני כאילו מעלה את רף השבועה כדי לגרום לאדם להישבר. זה ממש תמונות אחרות לגמרי גם של התסריט הראשוני ממש. בסדר, אז זה, אני חושב שיש פה השתקפות מאוד יפה במשנה. הסוגיה הלכה בכיוון אחר, הסוגיה בעצמה זאת שאלה כללית שעומדים פשטי משניות ובגמרה כתוב משהו שונה. אני יכול להגיד שבסוגיה כאן בעצמה הגמרה משאירה פתח ענק עדיין לפירושי הפשט או פירושים אחרים, כי הגמרה אומרת בסופו של דבר וזה וזה קטני, זה אומר אני אמצא זה, זה אני אמצא תיה וכו'. מעירים תוספות, יש המון סוגיות בשעה שלא מתפעלים מטיעונים כאלה. ואני חוזר לרב ברנדס, כשהרב ברנדס אמר לנו חבר'ה תקראו את הסוגיה לא בשביל השאלות שלה אלא בשביל התשובות שלה, צריך להבין שעיקר הסוגיה כאן הוא לא פרשנות המשנה, כמו שדרך שאלות על המשנה, מה הסוגיה מנסה לעשות? ללמד אותנו כמה דברים. זה מה שהיא מנסה לעשות.
זה גם כן המחלוקת בין הרמב"ן לתוספות.
תסביר. כי אני לא הבנתי.
זה המחלוקת האם לאן אנחנו רוצים להגיע, לחלוקות השבועה.
אני אומר שנראה לי שזה קשור לאותה מחלוקת פשוטה טקסטואלית, כלומר הרמב"ן מתאר פה גזלות, זה יותר מתאים לתיאור שתפקיד השבועה הוא בעצם לנטרל את היחלוקו, כאילו היחלוקו הוא לא בהכרח הברירת מחדל, למה זאת התיאור של תוספות זה דיני חלוקות, זה יותר מתאים להסבר שהרב יעקב הציע. זה שתי קריאות שונות של מה קורה פה. עכשיו, הסוגיה כאן, עברתם עליה כבר? התחלתם? הגמרא, כן, החטיבה, בואו נתחיל. לא נגמור את הכל היום, אבל בואו נתחיל. כן, שואלת הגמרא את השאלה, ראינו, אז אומרת הגמרא, מי רוצה לקרוא לנו? מה אתה, רנן, מוכן לקרוא? קדימה.
איפה, למה לגמרא?
תכנן להתחלה, כן.
טוב, למה אני למדת, זה אומר אני מצטיע, וזה אומר אני מצטיע, זה אומר הקולה שלי, וזה אומר הקולה שלי. פליק נחדה. קטני, זה אומר אני מצטיע וכולה שלי, וזה אומר אני מצטיע וכולה שלי. וליתנה, אני מצטיע בעני ידן את וכולה שלי. איתן, אני מצטיע, אבא אמין, המים מצטיע, ראייתיה. אף על גב, ולא אתה לידי בריאה באלמה קנה. קטני כולה שלי, בריאה לא קנה.
בואו קצת נסה להבין את הטענות של הגמרא. מה הגמרא כאן טוענת? שלולי ההמשך של זה כולה שלי, אדם שאומר אני מצטיע, הייתי אומר לעצמי שסך הכל מה הוא התכוון? רק שהוא ראה אותה, הוא לא ייתן לכך שהוא ביצע איזושהי פעולה של קניין. כן? וזאת למה, הסוד הזה מתגלה בהמשך לסוגיה, זאת למה. כי איך מוצאים דבר באמת? איך מוצאים משהו? על ידי כוח הראייה. על ידי כוח הראייה, מי תיאר את הדברים ככה? התורה. כי תראה את שור אחיך או את ציון נידחים. התורה בעצמה אומרת שלמצוא משהו נקרא לראות, הוא אומר את זה בתורה, כי התורה מה אומרת? לא תוכל להתעלם. כשהספרי, סליחה, אני יצא לכם לראות, הספרי שם דן, מה נקרא ראייה שנקראת למצוא. אם אני יצא עם משקפת, אני עכשיו מסתכל על רבות, ואני רואה שם איזה מציאה מרחק קילומטר, כן? בשון הספרי מרחק מיל. זה ראייה שהופכת אותו שמצאתי אותו. אז הספרי ברור לו שלא, ומה הספרי מנסה לעשות? לחבר בין לראות לבין מה שנקרא לפגוע, כלומר לשון אחרת איזה סוג ראייה נקרא למצוא? ראייה שמסוגלת לקשור ביני לבין החפץ. מה שבשפה של הפרשה בתורה, כשאתה מוצא משהו על ידי ראייה, אז מה אתה חייב לעשות? לא תוכל להתעלם, אתה חייב להשיב אותו. עכשיו כאן פשוט קורה ההיפוך, היות בסדר היום של חז"ל בפרק כאן הוא, כשאתה מוצא משהו, אז מה אתה עושה לו? אני לא אחזור כל פעם על הגזים שלי, אבל מה אתה עושה כשאתה מוצא משהו לפי הפרק הזה? אתה לוקח אותו לעצמך. אז להגיד אני מצטיע הוא מתפרש בראש ובראשונה שהכוונה שראיתי זה נקרא למצוא. למה? כי דבר אבוד הוא דבר שאף אחד לא שם לב אליו, וברגע שאני שם לב, ברגע שאני רואה, אז הוא הופך להיות זה נקרא למצוא, למצוא זה לראות.
דווקא נראה שמראה הוא בא לנטרל את התפיסה הזאת.
בהמשך.
אני כאילו סך כל המהלך, כל החטיבה הראשונה, בא לנטרל, ולומר שלמה את זה ולא את זה, כי אם הייתי אומר רק מציאה, אז הייתי חושב שמקח וממכר לא. קודם כל החלוקה למקח וממכר אומר שלא כל המשנה ככה, ואחרי זה גורים כל דבר רק בשביל שלא לחשוב.
מצוין, תראה, במקח וממכר, איך בעלות עוברת? שיש חפץ שיש לו בעלים קודמים, שהם עדיין בחזקתו, אז איך בעלות עוברת? בעסקה, בין הצדדים, ככה בעלות עוברת. מה מיוחד בהשבת אבדה? לפי הסדר יום של המשנה, שעוסקת בשאלה איך אתה זוכה, מה שמיוחד הוא שאין מי שיקנה לך את זה. כבר אתה, לכן יש גם את כל התחרויות בפרק. אתה מרים אותו. בעצם בשלב הזה, לא רוצה להגיד שלמצוא זה לראות, וזה בדיוק הדיון מיד בהמשך, הוא לבחון את האפשרות שאולי זה הופך להיות של מי שמצא אותו. מי מצא אותו? מי שראה אותו, כי לראות זה למצוא. זה בדיוק מה שהסוגיה כאן היא הולכת לבדוק. תשימו לב מה בעצם הסוגיה עושה. אתמול ניתחנו את הפרק וראינו שיש לה שני, בחטיבה הראשונה שני נושאים. נושא אחד הוא ויכוח מי מצא, והנושא השני הוא איך זוכים במציאה. מה בעצם הסוגיה כאן מנסה לעשות? להכניס כבר למשנה הראשונה איזה נושא? את הנושא הבא. הנושא של משניות ג' ד', שמה הוא שואל את עצמו? איך זוכים במציאה? האם על ידי ראייה, הגבעה, רחוב, מושך, מנהיג, נכון? כל השדה שלי יכולה לזכות במציאה, על ידי קניין, מה שנקרא כבר בשפה של המוראים, קניין חצר. כל השאלות האלה שלכאורה במשנה הם ג' ד', א' ב' ומה עוסקות במשנה? בטוען וניתן, בוויכוח. מה שבעצם הגמרא עושה כאן הוא, היא מכניסה למשנה א', על ידי הכפילות שזה אומר וזה אומר, היא מכניסה את משניות ג' ד'. זה בעצם מה שהיא עושה, כשמי שכבר ראה את הדיון בראשונים, הראשונים אומרים, מה אתה רוצה, זה משניות מפורשות בהמשך, מה קורה פה? אז לא נספיק אחרי היום לפרוס את כל קשת הדעות, אבל בקצרה, אני חוזר שזו סוגיה פתיחה. מה סוגיה פתיחה נועדה לעשות? באופי שלה. זה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות. היא רוצה שאתה כבר בלימוד משנה א', תכניס לראש שלך כבר את ג' ד'. זה לא אומר שהיא לא יודעת שג' ד' ידברו לזה, הפוך. בגלל שהיא יודעת שג' ד' מדברים, אז זה לכן מה היא עושה? היא משחילה אותו על ההתחלה, כי זה מה שעושים בסוגיה פתיחה. נותנים איזה קריאת כיוון, זה בדיוק מה שהסוגיה כאן עושה. לכן לא צריך להניח שהיא לא יודעת שג' ד' קיים, היא יודעת שהוא קיים. אבל היא כאילו אומרת, יכולת כבר פה להכניס אותו, וזה במיוחד כאילו בסוגיה פתיחה. על ההתחלה זה נמצא, ואז הסוגיה אומרת, לא הייתי ורק אני מצאתי, למצוא זה לראות. ככה מוצאים. ככה זה לשון המקרא, ככה זה גם לשון בני אדם, ולכן היות וזה כך, מה אומר, אני מצאתי, הייתי מעלה על דעתי שהוויכוח הוא רק על שראו, היות ואני יודע על פשטיות ג' ד' שדבר כזה לא יכול להיות, לכן מה אני חייב להוסיף? שהוא גם טען כולה שלי, שאיך הוא מתפרש פה, שכולה שלי הכוונה, שגם הרמתי אותו, גם ראיתי וגם אחרי הראייה, מה עשיתי? אני קודם תיארתי, פה אומר מצאתי, אבל עכשיו הדיינים מתרגמים את זה כמו רופא שהופך סימפטום לדיאגנוזה, מתרגמים את זה לטענה משפטית. לפי סוגיית הגמרא, זה מתאר בעצם שני שלבים בתיאור הסימפטומים, תיאור המקרה. כלומר, אני ראיתי, ואז מה עשיתי? הרמתי. כולה שלי זה דרך להגיד הרמתי. ככה הגמרא כאן אני רוצה לומר, וזה כאמור אני חוזר. אני לא קורא גמרא כזאת כי מנסה לקרוא פשט המשנה, אני קורא גמרא כזאת כי מנסה להכניס למשנה הזאת המשניות הבאות. ככה אני קורא את זה. זה מה שעושה לי קצת שלום בפער בין איך שאני קורא את המשנה לבין איך שהגמרא כאן קצת מסתבכת עם איך לקרוא את המשנה. בוא נמשיך רענן. מי מצית אמרת מים מצתיה?
מי מצית אמרת מים מצתיה? ראייתיה אמר רבנאי מצתה דעתי לידי משמע.
באיזה הקשר רבנאי אמר את זה? והסתכלת? אתה בכמה?
כן.
ואיזה הקשר זה? בעבידת גוי, נכון? היות וכתוב אחיך בפרשת השבת אבדה, בוא נחזור על דברים שנאמרו אתמול. אחיך אומר שמה שמחייב אותי להחזיר הוא העובדה שהוא אח שלי, שאני דואג לו, שיש לנו שותפות. אבידת גוי, מכר הדין לא חייבים להחזיר, אבל תדעו שהגמרא אומרת שמי שמחזיר יש בזה מימד של קידוש השם. יש בתוכנית בישיבה לפני חנוכה ללמוד שבוע על מה שנקרא ישראל בעמים, כתוב לכם עליו בכניסה לישיבה. היום והיום קהילה עוסק בנושא, אז אמרו בו כל בית המדרש יעסוק בזה קצת בחנוכה בשבוע לפני, אז אני מניח שנושאים כאלה יעלו שם. מה הגמרא בקמא מציעה? שאולי יש הבדל בין אם זה הגיע לידך או לא הגיע לידך. אולי אם זה הגיע לידך אתה חייב להחזיר לגוי, אז מה אומרת הסוגיה? באמת כתוב מצטה, דעת על ידי משמע, ועדיין כתוב אחיך, סימן שאפילו אם זה הגיע לידך אתה מה? רק אם זה אחיך. כן, זה ההקשר של דברי רב נאי. כלומר, בסופו של דבר, בפרשת השבת אבדה, בוא נחבר את זה, הסוגיה טוענת, זה הכל בהקשר של השבה. אתה רואה, ואז מה קורה לו? אתה מוצא, כן, כלומר, המוציא המקראי, שימו לב, אתה רואה ומוצא, מוציא הכוונה מרים. ולכן הגמרא טוענת, אי אפשר בשון המשנה לומר שלמצוא הכוונה כוונה לראות, כן? וזה דוחה הגמרא, מה היא אומרת?
נדעין, מצאתה דקרא דעת על ידי משמע.
למה? כי בקרא כתוב לפני כן מה? כי תראה. לכן במקרא, כשהיות וכתוב כי תראה, אז למצוא הכוונה דעת על ידי. אבל בישן הדעל, מה בשון בני אדם, כשאומרים למצוא, למה באמת מתכוונים?
לראות.
לראות. ומי אותן על בישן הדעל מנקת, ומדחזי לימר, ענה
פרענה שכחית, ואף אגב, זה לא עד לידי, בריאה באלמה קנה.
תענה, כולה. חיינה צריך לומר, תענה, כולה.
בריאה באלמה לא קנה לה.
בסדר, זה ההקשר. בעצם אני חוזר, מה בעצם השאלה שעומדת פה על הפרק? המוצא בהקשר הפרק, בניגוד לתורה, הופך את החפץ לשלו. למצוא לבד לא מספיק להפוך אותו לשלך. דבר יהפוך לשלך רק אם אני אשתמש באיזה עולם. בעולם של קניינים. בעולם של קניינים, עולם של קניינים אומר, אגבה, אני על רגל אחד, עולם הקניינים כולל בתוכו מצד אחד קניינים שהם קניינים פיזיים, של הכנסה לרשות. קניין חזקה בקרקעות זה שאני מבטא בעלות בשטח. כבר אומרת המשנה בבבא בתרא בפרק שלישי, שקנייני כסף שטר אי אפשר לזכות בהם מנכסי הגר, שזה ההפקר הקלאסי בעיני חז"ל. כי אין מי שמקנה לך כסף שטר, אי אפשר, זה מבטא הסכמה בין צדדים. חזקה, ולעומת זאת, הוא מציאות בשטח, כך זוכים בהפקר. אותו דבר גם בקנייני מטלטלי. הגבעה, משיכה, זה הכנסה פיזית לרשות שלך. אלו קניינים שאפשר להפעיל אותם במטלטלים, שהם מופעלים גם בקנייה מהפקר. לא צריך מקנה כדי שההגבעה תהיה משמעותית. כי אני מכניס אותו לרשותי על ידי ההגבעה, לבד למצוא חפץ לא מספיק לזכות בו. זה בעצם מה שהסוגיה אומרת. כאן היא ממשיכה, בוא נראה רענן.
בלית נקולה שלי ולא ביי אני מצטיה.
כן.
איתה נקולה שלי. אבא אמינה, באלמה דקתה אני מצטיה. בריאה באלמה וקני. תנה אני מצטיה ועד אתה נקולה שלי. ומשנה יתרה, שמעינה, דיריה, לא קני.
כן, כשאני, בגלל הזמן, אני עכשיו אני אפסיק תכף. ראשונים מנסים להבין למה צריך ללמד את זה פה, או איזה לכאורה כתוב במשניות הבאות. אז הרבה מהם הולכים בקו דומה למה שאני הלכתי. מה הקו שהם הולכים? זה כתוב במשניות הבאות, אבל בוא נראה איך זה נרמס פה במשנה הזאת, שסוגיה פתיחה. מי שגרם כאב ראש קצת לראשונים זה רש"י. כי מה רש"י כאן אומר? מה רש"י אומר? זה לא השמינן שום תנא, זה לא קני לי אלא בהגבהה, לאח יש מנך משנה יתרה. זה המקום היחיד בכל השעה שאתה יכול ללמוד את הדבר הזה. רגע, זה פשוט המשניות הבאות. יש פה דיון מאוד ארוך בראשונים, הם שוברים את הראש לפעם הבאה, בסדר? מה הרש"י הזה רצה להגיד לנו? מה, הוא לא ידע את המשניות הבאות? כאילו, איך לפרש? יש כאלה שיפרשו אותו בדומה לראשונים האחרים. הוא התכוון, כך אומר הריטב"א, שעד עכשיו לא שמענו את זה. אבל ברש"י לא משמע ככה, רש"י מה אומר? מפה תלמד את זה, כאילו. יש להם כל מיני הצעות לפעם הבאה. השאלה השנייה שמטרידה פה ראשונים היא היחס לסוגיה אחרת. והמשך בא במציע, בסוף המסכת, שם יש דיון שלם, אפשר לקנות על ידי הבטה. איך זה עומד מול הסוגיה כאן? זה גם לפעם הבאה. שההערה האחרונה, הגמרא מסיימת, בוא נראה מה היא אומרת. ומי מצית אמר עד חדה? מי
מצית אמר עד חדה קטני, ואז זה וזה קטני. זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה. זה אומר כולה שלי בכל.
כן, כשכבר תוספות פה הזכרתי קודם מים מהירים, הגמרא לא מתפעלת מ... דברים כאלה בסוגיות אחרות, איקא דוכתא דפריך ואיקא דוכתא דלא פריך, שכתוב עיין תוספות בחורות דף למד א', אז מה צריך לעשות? לעיין, בסדר? ושם הם מעריכים בזה קצת יותר. אני יכול להגיד בשפה שלי, במיוחד בסוגיות פתיחה, זה לא כלל טקסטואלי, כשכתוב זה וזה, אז מה זה אומר שלפעמים כן, לפעמים לא? זה אומר, אני חוזר לרב ברנדס, מה זה אומר? שזה הרבה מאוד פונקציה לא רק של השאלות כאילו האובייקטיביות בפרשנות הטקסט, אלא זה לפי צרכי הסוגיה. כלומר, השאלות כאן משמשות את הדיון. מה שהסוגיה כאן בעצם, אני אומר את זה בצורה הבאה, היא לא סותמת את הגולל שדבר כזה מכריע. כלומר, זה שיש דוכתא דלא פריך, מה הוא מלמד? שאם הייתי עוסק פה רק בהבנת הנקרא, יכולתי לדחות את השאלה הזאת לחיות פה בשלום. כלומר, יש עוד קריאות למשנה, זה לא חד משמעי. זה אומר שבתוך הסוגיה הזאת, אני אומר, הסוגיה עשתה פה מהלך מאוד, מבחינתה מהלך שהוא עוד פעם מאפיין סוגיה פתיחה, וסוגיה פתיחה רוצה לדחוס כמה שיותר מידע לתוך הסוגיה הראשונה. אז הצליחה גם מצד אחד להכניס את המידע על קנייני מציאה ואיך קונים מציאה וראייה, כמו את ג' ד' נכניסה לאלף, ולא והיא דוחה את זה, אז מה היא מצליחה עכשיו להכניס? להעריך את השיעור ולתת עוד יחידה בשיעור, כן? שמה עושה היחידה הבאה? מצליחה להסביר את את השבועה, שימו לב, היחידה הבאה היא לא סתם יחידה שאמרה, טוב, לא יודע לקרוא את הטקסט הזה, טוב. היחידה הבאה מתחילה להסביר את המשנה, כמו דרך השאלות האלה מתחיל לשאול. כשאני מעביר שיעור שיש בו יחידה, דוחה, עוד יחידה, אז אני מצליח לייצר שיעור פתיחה. זה בדיוק היחידה הבאה. היחידה הבאה באה להתחיל להסביר את השבועה, את הדינמיקה שמתרחשת פה. היא כאילו מתחילה לבנות את התשתית של ההסבר, או דרך השאלות הטקסטואליות בונים תשתית הסברית. וזה בעזרת השם לקראת השיעור הבא, בסדר? מה שאני מציע להמשך הלימוד מחר, זה מי שלא סיים את החטיבה הראשונה, לסיים אותה, ולהתחיל לעבוד על ההמשך, על הלימה, מתניתים, ומה קרה בפלואים, שיעבוד. יש כאן...